בשתיים, ענת שריג בסדרת פרקים חדשה, נשים גדולות.
ברוכים הבאים לפודקאסט בשתיים, אחת על אחת. אני ענת שריג, יועצת ארגונית, יזמת ופודקאסטרית, נמצאת בתחילתו של פרק ב' בחיי התעסוקתיים. ולמעשה יצאתי למסע של למידה באמצעות מפגש עם נשים מעוררות השראה. בשיחה אחת על אחת אדבר עם כל אחת בכנות, סקרנות, על מסע חייהן. במידה ומצאתן ערך בהזנה לפרק, אשמח שתשתפו אחרים. היום אני מארחת את מיכל קראוס. מיכל ממחישה מהי ציונות הלכה למעשה, מהי עשייה, מהו חוסן אישי ותעסוקתי. בגיל 68 היא מובילה ארגונים, מקדמת יוזמות מגוונות, וגם חושבת עם עצמה מה הדבר הבא. מיכל נולדה וגדלה בקבוצת שילר, קיבוץ בו היא מתגוררת עד היום עם ילדיה ונכדיה. כיהנה בשלל תפקידים בכירים, וכולם ככולם שזורים בחיי הקיבוץ ובתנועה הקיבוצית. מיור קיבוצים, דרך אישה ראשונה ויחידה, מנכלית מועצת החלב, וגם מנכ"לית יחידה של כל מועצות הייצור בארץ לאורך כל השנים. מיכל היא פמיניסטית ללא בושה, ובעיקר אין בה טיפה של התנצלות על שום דבר, כמה זה מרענן. בפרק זה, אני אדבר עם מיכל על מסע חייה, כיצד העובדה שנולדה וגדלה על ברכי הרעיון האידיאולוגי של הקיבוץ עיצב את מי שהיא היום, על שושלת הנשים של משפחתה וכיצד השפיע עליה, על פריצות הדרך התעסוקתיות שלה, על הקיבוץ כמובן, הקיבוץ והשבעה באוקטובר, על מחשבות והתמודדויות עם הגיל ועם הפרק הבא. בוקר טוב, מיכל.
בוקר טוב, ענת. איזה כיף להתארח אצלך. אני ממש מתרגשת.
אני שמחה. גם שאת פה, ויש משהו שהחסרתי בהצגה שלך?
יש המון דברים, אבל אני רק אגיד שהיום אני עובדת, אמנם בגילי אני כבר פנסיונרית, אבל אני בתעסוקה מלאה. אני יושבת ראש של קרן קמיה של התנועה הקיבוצית, קרן השקעות מאוד מאוד גדולה, וכמו כן אני גם המנכ"לית של קבוצת קמה, שזה ארגון של עמיתים, שאנחנו יושבי ראש בקיבוצים, בכל רגע נתון, אנחנו 25 אנשים עד 30, ומנהלים כ-45 קיבוצים, כולל קיבוצים בעוטף עזה, שעברו את השביעי לאוקטובר, וקיבוצים בצפון, שהם קיבוצים שהתפנו בלית ברירה, ועדיין לא רואים את מתי הם חוזרים הביתה.
אז בואי דווקא נתחיל מהחלק הזה, על המפגש הזה עכשיו עם הקיבוצים אחרי השבעה באוקטובר.
מפגש קשה, קשה ביותר. יש לי הרבה מאוד חברים, בלב ובנפש, שחלקם נטבחו, חלקם בשבי, חלקם איבדו קרובי משפחה. והחזרה, אולי לא אגיד לחיים, אלא איזושהי חזרה, היא קשה ביותר. ובמסגרת הארגון שלנו של כמה אנחנו מנסים לבנות לאורך כל השנה האחרונה איזושהי חשיבה משותפת, איך צריך להוביל, כי אנחנו יושבי ראש בקיבוצים, איך צריך להוביל, איך צריך לעסוק בדברים. הקטע העסקי הוא הקטע הקל. הרפתות חזרו מהר לעבוד, המפעלים חזרו לעבוד. אבל הקטע הקהילתי, הנפשי, הרגשי של הילדים, הוא לא צפוי, הוא קשה ביותר, ואין שום ספר הדרכה שיכול להדריך אותנו מה נכון.
אז מה אתם עושים?
לכל קיבוץ יש לו את ה-DNA שלו, והוא צריך, הקיבוץ עצמו, היושב ראש, יחד עם החברים, צריכים למצוא את הדרך מה מתאים להם. את זה למדנו. אין פה נוסחת קסם. הלמידה שלנו זה שכל קיבוץ צריך בעצם לייצר לעצמו את הדרך איך הוא חוזר הביתה. ועברנו שנה ורבע כבר, לפעמים המדינה הלצה אותנו לחזור, וחלק מהמשפחות לא חזרו, כי החזרה למקומות, הייתי אומרת כמו מפלסים ונרעם, שאולי לא נפגעו, שנהרגו, נטבחו ונהרגו אנשים בתוך הקיבוץ, אבל יש למשפחות חשש מאוד מאוד גדול, בייחוד המשפחות עם הילדים הקטנים. ואסור לנו כמובן, אסור לשפוט
ברור.
כל אחד ביכולת שלו לחזור למקום המגורים, אם הוא רוצה. אנחנו יודעים, אנחנו יודעים להגיד היום, שלא כולם יחזרו. חלק מהקיבוצים חזרו 70%, 80%.
המטרה ששמתם לעצמכם זה להחזיר את הקהילות ליישובים האלה, לכפר עזה, ניר עוז, נחל עוז, כל... זאת המטרה?
כן, המטרה היא, כן, כמובן, אם זה רק ניתן. והקהילות על זה הן עובדות. את מה שאנחנו קוראים השיבה הביתה, איך חוזרים הביתה, איך מנהלים את הדבר הזה. וזה קשה, זה קשה מאוד, לכל אחד יש את הצרכים שלו, ישנם 8 קיבוצים שלא יכולים עדיין לחזור, ונמצאים במקומות חלופיים, כמו בארי שנמצאים בחצרים.
כפר עזה ברוחמה.
כן, מתחילים עכשיו מעבר לרוחמה. ויש גם תהליך של זמן. תהליך של זמן שרואים שאנשים מאוד מאוד רוצים לחזור לבית שלהם. כי מה שהיה בהתחלה, כמובן, זה היה טראומה והיה השוק, והרבה מאוד אמרו שאנחנו לא חוזרים ולא חוזרים. משפחה אחת אמרה לי מפורשות, הבחור, הבעל אמר, אני חוזר הרגע, אשתי לא מסכימה, והם חזרו, חלפה חצי שנה, והם חזרו לקיבוץ, והם גרים, וטוב להם, והילדים חזרו למסגרות של החינוך, מסגרות בתי ספר, הפעילות החברתית, לא פשוט, לא פשוט, לפעמים אומרים שהזמן מרפא, פה אני לא יודעת אם הזמן מרפא, אבל הוא בטח מביא אותנו לזה שאנחנו חוזרים לאיזושהי שגרה שאנחנו מכירים אותה, לשגרת ההתנהלות שלנו. וכל אחד צריך יהיה למצוא את מקומו. לא כולם יחזרו.
ואני, את יכולה להסביר לי מה, איזה חוליה אתם בין המדינה, בין משרדי הממשלה, לבין התנועה הקיבוצית, לבין הקיבוצים, לבין הארגון, כמה, איך כל זה...
אנחנו יושבי ראש של קיבוץ, אנחנו כאילו שייכים לקיבוץ, אנחנו מייצגים את הקיבוץ.
מול הממשלה?
מול, כמובן, מול מנהלת תקומה, מול המועצה האזורית, וכל אחד יש לו את התפקיד שלו. היושב ראש הוא זה שצריך להוביל את הארגון בכל הפרמטרים, גם העסקיים וגם החברתיים והמוניציפליים, והייתי אומרת שבתקופה הזאת, העבודה היא לא הייתה עבודה של יום או יומיים בשבוע, זה הייתה עבודה 24/7. ממש להיות עם האנשים, יחד איתם, כל הזמן, ולתת מענה בכל רגע נתון. עכשיו חוזרים לקיבוצים, חוזרים למקום המגורים הקבוע, ומערכות מתחילות לעבוד, לחזור לעבודה הרגילה, עדיין היושב ראש צריך להוביל, ולראות שהדברים מתנהלים כמו שצריך.
ואתם מסייעים ליושב ראש בעצם.
כן, כמובן.
את יודעת, אני חייבת לשתף אותך, ככה ממש בחודש נובמבר, דצמבר, יצא לי להתנדב אצל חן ארד, בפרויקט 710 מערב, שהוא עסק ב... מתן תעסוקה למפונים ומפונות מהנגב המערבי, ובמסגרת הפרויקט גם היה אלמנט של הכשרה תעסוקתית, כדי להגביר את החוסן התעסוקתי. ובאמת ככה הרמנו איזה שהם שתי הכשרות שקשורות לדי-ג'יי עבור המפונים והמפונות, ואני זוכרת שפניתי לכמה אנשים ש... שאני מכירה מקיבוץ כפר עזה, והצעתי, אמרתי, תקשיבו, זה, זה, זה ניתן לכם, זה, זה נותן לכם אופק תעסוקתי, זה מה שאתם אוהבים לעשות, והם לא היו שם. כאילו, אני מרגישה שהרבה פעמים אתה בא עם פתרון, אבל זה בדיוק מה שאתה אומר, אבל הבן אדם, או הקהילה,
לא הוא עוד לא שם.
לא שם.
נכון.
ובאמת, היכולת להתחבר למקום, ולאט לאט בסבלנות, זה כנראה...
תרופה אישית, כנראה התרופה, הזמן זה התרופה, אני הייתי אומרת, הנכונה, ולחזור למקום.
אפילו שיש לך את הפתרונות ביד.
אפילו. זה לוקח זמן, הרבה זמן. לא בטוח שכולם יצליחו. זה לא פשוט. זה טרגדיה מאוד מאוד גדולה. זה שואה מה שעברנו, מה שאותם אנשים עברו ביישובים, ולא רק קיבוצים, וזה בעיקר קיבוצים.
ומניסיון שלך וההיכרות שלך העמוקה עם הקיבוץ, מה החוזק של קהילה? איזה מרכיבים? איך את יכולה להגיד, וואי, זאת קהילה חזקה, זו קהילה פחות חזקה? על מה את מסתכלת?
אני מסתכלת על המערכת היחסים בתוך הקהילות. האם יש אינטריגות? האם יש מאבקי כוחות? או האם יש איזושהי הרמוניה בין האנשים? האם יש חיי תרבות, פעילים, סוערים? סוערים לא במובן של לרקוד על הגורן בצאת הלבנה, אלא שמקיימים חגים, שמקיימים שיח בין האנשים, שתרבות הדיבור היא תרבות נאותה ולא מתלהמת. איך מערכות החינוך עובדות? אני אתן לך דוגמה מהעבודה שלי כיושבת ראש, באחד הקיבוצים שהגעתי, הביאו אותי בדרך כלל להיות יו"ר, כשהמצב הכלכלי לא בכך היה הכי טוב. הגעתי לקיבוץ שבאמת המצב הכלכלי היה בסדר, אבל לא יותר מבסדר. אבל לעומת זה, פעילות התרבות שם הייתה כל כך ענפה במעט כסף, ואנשים... הם מאוד אהבו להיפגש אחד עם השני. והרגשתי באותו קיבוץ שבאתי אליו, הרגשתי את החום בין האנשים. ואמרתי, זאת קהילה שאולי כלכלית לא חזקה, אבל חברתית היא מאוד מאוד חזקה. והייתי שמחה לגור במקום כזה, שמערכות היחסים בין האנשים, הן מערכות יחסים טובות. וזה, ככה אני מאבחנת את הנושא החברתי כשאני באה אליו, כמובן שאנחנו גם מכירים את הקיבוצים לאורך הרבה מאוד שנים. לשנות DNA זה דבר מאוד מאוד קשה, אולי בלתי אפשרי. אבל לאורך השנים אנחנו מכירים את ההתנהלות. אומרים תמיד, הקיבוץ הזה הוא קשה, הקיבוץ הזה הוא קשה, זה קשה, זה קשה. תמיד יש קשה כי זה אנשים, ולכל אחד יש רצונות, ולכל אחד יש אמירות. השאלה היא איך החבירה בין האנשים. האם יש ערבות הדדית אמיתית? האם יש אהבה בין אנשים? האם יש יכולת אחרי כל כך הרבה שנים ביחד להמשיך לרצות להיות ביחד?
ואת רואה קשר בין הלכידות החברתית לבין החוסן של הקיבוץ לעבור את האירוע של השבעה באוקטובר? את יכולה להבחין ב... יש קשר?
ברור שיש. ברור שאי אפשר להגיד שאין, ברור שיש. אבל אנחנו גם רואים שגם אותם יישובים שהם חלשים בחוסן החברתי שלהם מלפני השביעי לאוקטובר, מצליחים להתרומם וחוזרים הביתה וחוזרים לנהל שגרת חיים ורוצים לחזור. ככה שמצד אחד זה כאילו היה obvious להגיד, מי שיש לו חוסן לפני, אין לו שום בעיה. קיבוץ בערי, עם כל מה שקרה לו וכל הטרגדיה הנוראית שהוא עבר, הוא מצליח לחזור ולמתחיל את תהליך השיקום שיהיה ארוך. בקיבוץ אחר, בלי שננקוב בשמות, לפני השביל אוקטובר הוא היה חלש, במהלך השנה האחרונה הייתה התפוררות של, הקהילה, כי... עברו לכל מיני מקומות ולא שמרו, אבל איך שאמרו שחוזרים לקיבוץ, אנחנו רואים שכמעט כל האנשים חוזרים לקיבוץ, ורוצים להמשיך לקיים את החיים המשותפים בקיבוץ. ולכן, אין פה נוסחת קסם, אין פה איזה משהו שזה ברור מאליו, שמי שחזק לפני יהיה גם חזק אחרי, ומי שחלש, אולי הוא לא יצליח.
ואיך את התמודדת מול ה... שואה, לא רוצה להגיד שואה, אבל מול האסון הזה.
וואו. לי, אני קצת סגורה בהיבטים הנפשיים.
רגשיים.
רגשיים, כן, הרגשיים. ולכן ההתמודדות שלי היא בדרך כלל התמודדות דרך עשייה. ואני אוכל להביע רגשות, מאוד, אני לא בוכה מהר, אבל עם הרבה מאוד עשייה. כמה שיותר להיות עסוקים, יותר טוב. אמר לי חבר שלי, חבר מאוד מאוד טוב מקיבוץ נרעם, שלצערי ביתו, חתנו ושני ילדיו נטבחו, מבארי נטבחו באסון הזה, שמה שהוא עושה, זה הוא פשוט הולך והולך ועסוק, מה שיותר להיות עסוק. כשעושים צעדות, זה מפנה לו את ה... לא לחשוב, אלא להיות עסוק. בכל הזמן להיות עסוק, להיות עסוק. לא לשקוע לתוך האבל הקשה הזה. אז בעצם להיות בעשייה, זה, בזה אני מוצאת את, את הפתרונות שלי. אני מעבר להיותי בשני תפקידים, אני מתנדבת בשתי עמותות, ואני מאוד נהנית, התנדבות זה דבר מאוד מאוד חשוב, אני דירקטורית בעוד כמה תאגידים, ואצלי בקיבוץ אני בצוות צחי, צחי זה צוות חירום יישובי, ואני הדוברת של הצוות שלנו, כך שיש הרבה עבודה. בכל אופן, הפתרון שלי זה להיות עסוקים, ויש משפחה ויש ילדים ויש נכדים.
זהו, איך את מספיקה שלי, להיות סבתא?
ואימא שלי נפטרה לפני חודשיים, והיא הייתה מאוד חולה, והיא צריכה לטפל בה.
איך את מספיקה את הכל, מיכל?
אני מספיקה, אני מספיקה. אני חושבת שככל שעסוקים יותר, ככה מספיקים יותר. ומוטו.
טוב, מיכל, אז בואי קצת נחזור אלייך ברמה האישית, ככה, את בת הקיבוץ במלוא מובן המילה, מה שנקרא.
נכדה.
אפילו נכדה. דור שלישי בקיבוץ.
אני דור שלישי בקיבוץ. סבא והסבתא.
אז מה הזיכרון הילדות הראשון שלך?
לא תאמיני. אני זוכרת, את יודעת, בקיבוץ היו בפסח ובראש השנה, זה קיבוץ שיתופי, היו מחלקים לנו את הנעליים ואת הסנדלים, ראש השנה נעליים ופסח סנדלים, ותחתונים ובגדים וגרביים. ואני זוכרת את הנעליים, הייתי בערך בגן, אולי בת ארבע, את הנעליים שקיבלתי, ולא היה הכל מרוצף בקיבוץ, היה חול, והלכנו והנעליים התלכלכו מהאבק, וניקיתי את האבק שהנעליים יישארו חדשה.
זה היה בגיל?
ארבע בערך. אני זוכרת גם מהגילאים האלה את הלינה המשותפת.
אבל רגע, אני רוצה להתייחס לזה. זה כאילו ילדה מקבלת נעליים, זה משהו, היא נורא יקר ערך עבורה. זה לא משהו שמקבלים כל יום או קונים בקלות.
נכון.
יש לזה איזשהו ערך מאוד.
נכון, זה הנעליים שמקבלים בראש השנה ממחסן צילה, מחסן, לא זוכרת איזה מחסן בדיוק. ועוד זיכרון זה כמובן על הלינה המשותפת, את זה אני כן זוכרת.
שבואי נדבר קצת על האירוע הזה של לינה משותפת.
כולם אוהבים לדבר על זה.
זה אירוע מאוד, זה כאילו נשמע כמו איזה ניסוי חברתי. הילדים גדלים בבית ילדים, והילדים מגיעים כל ארבע אחר הצהריים עד שבע, שמונה בערב.
ארבע וחצי עד שש וחצי.
עד שש וחצי, וזה האינטראקציה עם ההורים.
כן.
אז כאילו, אז... זה היום מנקודת המבט שלי, כי אמא זה נשמע לי משהו...
מטורף לגמרי. אמא שלי היא לא הקיבוצניקית, אבא שלי הוא הקיבוצניקית. ומה שהיא סיפרה לי, אמא, זה כשאני נולדתי ישר מבית חולים, הביא אותי לבית תינוקות, והכניס אותי לבית תינוקות, והיא לא הפסיקה לבכות. זה, היא לא הייתה מסוגלת. זה היה לה טראומה נוראית, כל הקטע של להכניס לבית תינוקות. אחר כך גם אח שלי נכנס, את אחותי היא כבר לא הכניסה ישר, אלא רק אחרי שישה שבועות. ובאמת הקיבוץ שלנו עבר מאוד מאוד מהר ללינה בבית, לינה משפחתית. כבר בשנת, ההחלטה הייתה כבר בשנת 67 שהתקבלה, או 66 שהתקבלה, 1900.
שזה ממש מוקדם, כי הקיבוצים עשו את זה בשנות ה-80, אם אני נכון?
80, כן. ב-1966 התקבלה כבר החלטה, ב-67 כבר עברנו לגור עם ההורים, אני הייתי כבר נערה בת 11, 12, ככה שלא הרבה שנים זה היה, אבל אני גדלתי בלינה המשותפת בבית הילדים. לי זה לא היה טראומה, הלינה המשותפת. אני זוכרת, היינו ארבעה בחדר, והיה הרבה משחקים והרבה צחוקים. היו ילדים שפחדו מהחושך, אז הם רצו בלילה בחושך לבית של ההורים. זה כן.
את לא.
לא, מה פתאום? לי היה בסדר גמור, לא... באופן אישי, באמת לא סבלתי מזה, ואני לא מרגישה שום טראומה עד היום מהלינה המשותפת, נהפוך הוא.
והקשר עם ההורים, יש איזו השפעה על הקשר? שלך, עם ההורים שלך.
הקשר שלי תמיד היה מעולה. ממש ממש קשר טוב. אפשר לבחון את זה בכל הניתוחים הפסיכולוגיים, למה חלק... אמרתי, אני יצאתי לדעתי, כן?
כן.
לדעתי, ללא טראומות, והיה לי בסדר גמור. לאמא שלי היה קשה, הקשר שלי עם ההורים הוא קשר מצוין, אני הבת הבכורה במשפחה, יש לי עוד שלושה אחים, ותמיד היה קשר מאוד מאוד טוב, חם וטוב.
איך היה המעבר פתאום הביתה, בגיל 11?
אז... אנחנו עברנו לאוסטרליה לשלוש שנים, לשליחות עם ההורים, ככה שבעצם המעבר אצלי הוא היה מעבר אחר, כי באוסטרליה לא הייתה ברירה, ישנו עם ההורים בבית. זה קשה מאוד להתרגל. את האמת שזה קשה. באוסטרליה זה גם היה ארוחות בבית, לא חדר אוכל. וכשחזרנו לארץ...
איך נסעתם לאוסטרליה? מי
במטוס.
היה?
במטוס.
לא, זה ברור. אבל אמא, אבא,
אבא, מה? אבא היה שליח של תנועת נוער, אז היא נקראה הבונים, והוא היה שליח במלבורן, וגם שליח מרכזי של כל אוסטרליה וניו זילנד. סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70. וחזרנו לארץ, ואני הייתי בת 15, מגיל 12 עד 15, גיל הנאורים.
זה גיל שלא עצום כמעט מגבולות הארץ ועוד קיבוצניקים.
נכון, וגם לא יודעים אנגלית.
ומה זה עשה לך היציאה הזו? מה למדת ממנה?
קודם כל למדתי אנגלית מעולה, ולמדתי מתמטיקה. אני מאוד ריאלית, אז למדתי מתמטיקה בדרך שלא לימדו בארץ, וזה המקצוע האמיתי האמיתי שלי, זה מתמטיקה, זה מה שאני באמת אוהבת, מכל המקצועות שלמדתי. אומנם לא עשיתי מתמטיקה דוקטורט, אבל כשלמדתי כלכלה, עשיתי את זה כלכלה עם מתמטיקה. וחברים, דרך חיים, תלבושת אחידה מה שאין בקיבוץ, הרבה וואו. דברים, נכון? היום בבתי ספר יש חולצות עם סמל. לא פשוט, אבל אפשר לעבור את זה בסדר.
זה כן. בעיניי היא חוויה מלמדת ומפתחת.
מאוד. ואם שואלים אותי על רילוקיישן היום, אני אומרת למי שיכול לעשות רילוקיישן, לשנתיים, שלוש, תעשו את זה. אבל תחזרו לארץ, בבקשה. לא להיתקע בחול, לחזור
כן.
לארץ.
כן.
עם כל הבעיות של הארץ שלנו.
ושאני שואלת אותך, מהו קיבוץ עבורך? מה... איך היית?
הקיבוץ עבר הרבה מאוד שינויים, ואני אוהב את השינויים שהוא עבר. כי אם היינו נשארים אותו דבר, בעצם היינו מוצאים את עצמנו כמו האמיש. וחברה שלא משתנה, היא נכנסת לסטגנציה, ואחרי סטגנציה היא הולכת אחורה, ולא יכולה לשרוד, חברה חייבת להשתנות כל הזמן. ולאורך הרבה שנים לא השתננו בכלל. חשבנו שצריך לקדש את הרעיון השיתופי, וקודם היה לינה המשותפת, לקח הרבה זמן עד שעברו ללינה משפחתית, כל ההפרטות שעברנו, וכל התהליך של בעצם מעבר לקיבוץ המתחדש, לקח זמן ללא מעט קיבוצים, עדיין יש מספר קיבוצים שעוד לא עשו את המעבר לקיבוץ מתחדש, שהם עדיין בהתנהלות הקודמת של קיבוץ שיתופי. ואני אוהבת את הקיבוץ המתחדש.
מה זה קיבוץ מתחדש?
בקיבוץ המתחדש בעצם יש לנו הגדרת הגבולות של הערבות ההדדית. אם בקיבוץ השיתופי תתרום כפי יכולתך ותקבל כפי צרכיך, אנחנו עכשיו אומרים לא. אנחנו בערבות הדדית מוגבלת, היא מוגבלת בסכום שלה, היא מוגבלת בתנאים שלה, ותקבל גם לפי התרומה שלך. אם אתה מתפרנס טוב, אז תקבל חלק ניכר מההתפרנסות אליך. תהיה אחראי על החיים שלך. בעבר, המרכז היה, הקיבוץ הוא המרכז, והחברים הם בעצם בסובב. היום החבר הוא המרכז, והחבר צריך לבנות החיים שלו. אז דרך אגב, זה לא היום, אלא כבר 20 שנה ככה. ואנחנו רואים את, ראינו את העזיבה הגדולה מהקיבוצים, ראינו את הנטישה של הקיבוצים. הצעירים לא רצו לחיות בקיבוץ שכולם כאילו שווים. אם היה לך בן זוג שלהוריו היה כסף, אז יכולת להתנהל אחרת. אבל אם אתה בן קיבוץ, וההורים שלך ושל בן זוג חי עם הקיבוץ, ואין להם כסף, אז מצבך היה גרוע. גם אם אתה מנכ״ל מועצת החלב, אז מצבך גרוע. ולכן השינוי הוא שינוי נכון. ואנשים בונים את החיים שלהם, אבל יש גם את הערבות הדדית בתוך הקיבוץ. מהי הערבות ההדדית? היא מתבטאת במספר תחומים. תחום אחד זה הנושא של הבריאות. אין אצלנו עם דבר כזה להפקיר מישהו. אנחנו תמיד דואגים לכל הפרטים בקיבוץ. לאוכלוסיות המוחלשות, אם זה אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, אוכלוסיות ברמת התפרנסות יותר נמוכה, גם פה יש ערבות הדדית, שדואגת לאותם פרטים.
איך?
קרנות, תעסוקה, כל הדברים האלה, אבל זה בתוך התקנונים, זה בילט אין בתוך התקנונים שלנו. כלומר, אנחנו לא נפקיר מישהו להתמודד לבד מול, נגיד, שלטונות המדינה. לא. פה המערכת הקיבוצית היא מערכת תומכת. בתחום הלימודים, לדאוג שיהיה לימודים לכל אחד, בטח עד סוף י"ב, לא כולם יכולים ללמוד במערכות החינוך הרגילות, הרבה פעמים צריכים לצאת למערכות אחרות, וצריך גם פה לדאוג, זה חלק מהערבות ההדדית. אמרתי בריאות, חינוך, וכמובן כל הנושא של התרבות, שזה דבר מרכזי, לא לעשות רק יום העצמאות, פעם עשו עם זיקוקים, חושבת שהיום כבר לא עושים עם זיקוקים בכלל, בטח לא בשנה האחרונה. יש איזה שהם פרמטרים כמה אפשר לקלוט בבת אחת, אם אנחנו קיבוץ לדוגמה של 100 חברים, לקלוט בבת אחת עוד 100 חברים, זה תהליך שהוא ברך בלתי אפשרי, וצריך לעשות את זה מדורג.
וגם ברגישות, כי אתה רוצה לשמור על אופי של אותו יישוב, אני מניחה.
כן. לפעמים רוצים קצת לשנות.
כן, אבל כן.
כן, נכון. יש את כל הנושא של השיוך, שיוך הבתים לחברים, שגם זה מהלך שהוא כבר מתקדם בהרבה מאוד קיבוצים, ואז החבר יודע שהבית שלו הוא שלו, ואם חס וחלילה הוא רוצה לצאת או רוצה למכור, כי הוא נאלץ, הוא יכול לעשות את התהליך הזה, לא בכל מקום עדיין, אבל יש לא מעט מקומות שכבר ביצעו את השיוך דירות, ויכולים להעביר את הבית שלהם לגורם שלישי.
זה מדהים, אם אני מסתכלת בפרספקטיבה של עשורים, היה משבר כל כך כל כך גדול, זאת אומרת, הקיבוץ היה פעם האליטה, כולם נשאו עיניים לקיבוץ, זה היה גן עדן, זה היה הפרונט של המדינה, מה שיצר גם הרבה אנטגוניזם לקיבוצים. ואז היה את המשבר הנוראי של שנות ה-80 וה-90, שהקיבוצים פשוט באמת התרוקנו מצעירים.
נכון.
והיה נדמה שהקיבוץ מת, ועכשיו את כאילו מתארת, זה, בשיחה מקדימה בינינו, אמרתי לך, מיכל, הקיבוץ, הרעיון של הקיבוץ מת, ואת מיד אמרתי, ממש לא, ממש לא.
הוא קיבוץ אחר. הוא קיבוץ אחר, אנשים, אותם אנשים, אבל הקיבוץ, מה שהם קוראים קיבוץ, הוא אחר, וזה טוב.
ברור.
וזה טוב, כי זה נותן לנו את החיות. אחרת, באמת היינו מתים.
אבל ארגונים, או אנחנו יודעים שלא מסתגלים, אז הם נכחדים, אנחנו
נכון,
יודעים את זה.
נכון.
אבל זה היה חתיכת משבר.
חתיכת משבר. אני הייתי בתפקידים כבר בשנים האלה, ואת הסדר הקיבוצים הראשון עשו ב-1988, שמעון פרס היה שר האוצר, והוא זה שהוביל את ההסדר. ואמרו, זה הסדר ל-25 שנה. והייתי אז כלכלנית צעירה, ואמרתי, אלוהים אדירים, 25 שנה, מה, זה ייגמר פעם? איך בכלל נגיע? איך נשרוד 25 שנה? ואופס, הגיע שנת 2013, זה 25 שנה, וסיימנו את ההסדר הזה.
אבל זה היה מאוד מאוד קשה לנהל את השינוי הזה, נכון?
מאוד מאוד קשה, כן, מאוד קשה. זה התחיל בשינוי, התחיל באותם קיבוצים, שבאמת המשבר היה מאוד מאוד עמוק. ושם התחיל כל תהליך השינוי. ואז יצא קיבוץ שמצבו הכלכלי יותר טוב, והוא אמר, אני רוצה דווקא לעשות את זה מעמדת כוח. ולאט לאט זה היה מהלך שהקיבוצים ראו שבעצם, זה הדרך הנכונה, לא, אין לנו אפשרות אחרת. ואנחנו באמת, לאורך, אנחנו רואים בקיבוצים, לאורך השנים, יותר ויותר קיבוצים נכנסו, היה מהלך של כמה שנים שמרבית הקיבוצים עברו את תהליך השינוי. כשאנחנו מדברים על שינוי, אנחנו מדברים על שינוי מקיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש, העבירו גם בתקנונים את התהליך הזה, ואז יכולנו לראות את ההתחדשות גם בצמיחה. אותו המילים של צמיחה דמוגרפית, זה הלב שלנו היום. כבר כמה שנים, לראות את הצעירים מגיעות גם משפחות שהם לאו דווקא בני קיבוץ, שרוצים לחיות בקיבוצים, שרוצים לחיות, ולא רק בגלל שיש דשא, אלא רוצים את ההוויה הזאת, רוצים את השותפות, רוצים את החיים המשותפים, את הערבות ההדדית המוגבלת, כי לפני זה היה, תקבל 2,500 שקל בחודש ותחיה מזה, דרך אגב, היה מאוד קשה לחיות בתקציב המאוד מצומצם שקיבלנו בתקופה שהיינו שיתופים. היו שני זוגות ג'ינס ושתי חולצות טריקו בארון, וכלי מיטה שני סטים, אחד לשבוע הזה ואחד לשבוע הבא. אז בשביל להבין שזה לא היה פשוט ההתמודדות הכלכלית.
היו לך רגעים ש... התייאשת?
לא.
שאיבדת אמונה?
לא, אני לא. אני קיבוצניקית, לא יודעת. ינקתי את הקיבוץ. אבא שלי היה מאוד מאוד מרכזי. אז זה לא רק אמא שלי שהשפיע עליי. אבא שלי היה מאוד מאוד מרכזי, גם בתנועה הקיבוצית, גם בקיבוץ. הוא היה מזכיר הרבה מאוד שנים.
כאילו ינקת את זה?
מבית. עם השורשים. ואני... מאוד מאוד אוהבת את הקיבוץ, מאוד אוהבת את החיים האלה. אני לא מרשה שיגידו מילה רעה על חיי הקיבוץ.
את גם מאמינה בהם.
כן, מאוד. זה חשוב לי, זה...
יום, איך אני חייבת לשאול אותך. כאילו, את אף פעם לא איבדת את האמונה, את אומרת.
לא.
היום את...
התפקחתי. התפקחתי. אני חושבת שזה היה בגיל בערך 40 או 42, שהבנתי שהקיבוץ חייב להשתנות, הוא לא יכול להישאר אותו דבר, זו הייתה ההתפקחות שלי, כי אנחנו חייבים א', שתהיה צמיחה, וב' שאנחנו כהורים, אני הייתי עוזה משפחה צעירה יחסית, אבל ההורים שלי לא יכלו לעזור לאחים שלי שיצאו מהקיבוץ. וההתפקחות שלי הייתה בזה שאנחנו חייבים לעשות שינוי, שנוכל כהורים לעזור לילדים. זה הייתה ההתפקחות שלי. לא חשבתי שהקיבוץ זה לא נכון, חשבתי שצריך לשנות אותו ככה שנוכל לעשות את זה. כי אני, עד היום אני חושבת, אני לא רואה בקיבוץ עסקאות נדלן, אני ממש נגד הנושא הזה של עסקאות נדלן. אני, באמת, אני כל כך פריקית של חיי הקיבוץ. כשהצבתי לי מטרות, כשהייתי צעירה, אז המטרה שלי, אמרתי, אני רוצה להיות ראש ממשלה.
וואו.
נכון. לא דיברנו על זה בשיחה המקדימה.
אז מה? זה הזמן לדבר.
אבל לא באמת אני רוצה להיות ראש ממשלה, כי אני לא אוהבת את הפוליטיקה. ראיתי את אבא שלי נכנס לפוליטיקה ונחווה, ואני אמרתי, פעם אני עושה חצי צעד, אני חברת מפלגה, אני לא אגיד איזה, אז אני עושה חצי צעד ובורחת שניים אחורה. אבל שאמרתי שאני רוצה להיות ראש ממשלה, זה לא היה בהיבט של ראש ממשלה, אלא זה היה בהיבט של כל הזמן לשאוף עוד קדימה ועוד קדימה ועוד קדימה, ולהשפיע על מה שיותר רבדים שאני יכולה להשפיע. זה היה האמירה, ואמרתי תמיד, אני רוצה להיות ראש ממשלה. אני...
אמרת את זה בלי בושה.
ברור שבלי בושה, מה יש לי להתבייש?
כי את יודעת, יש קטע, אנחנו יודעים גם מגדרי, שנשים הרבה פעמים די נוטות להקטין את עצמן, אז יש משהו אצלך כל כך, כמו שאמרתי, בלי בושה, בלי התנצלות, וזה מדהים שמגיל צעיר אמרת, אני רוצה להיות ראש ממשלה כדמות משפיעה, מאיפה זה בא?
לא יודעת, אמא שלי הייתה מנהלת בית ספר, ביד רמה ובזרוע נטויה, והיא תמיד אמרה לי, מגיל צעיר, כל אחד צריך להתפרנס בכוחות עצמו, ולהיות עצמאי בחיים שלו. ולכן, תלמדי איזשהו מקצוע, ותפרנסי את עצמך, בכלל לא להיות תלויים במישהו אחר, ותנהלי את החיים שלך בעצמאות מקסימלית. זה היה המוטו שלה. היא רצתה שאני אעבוד בבנק, ואני אמרתי לה, אמא, בנק, אני לא אוהבת את לעבוד בבנק, אבל היא רצתה שאני אעבוד בבנק, היא חשבה שבנק זה נהדר. אמרתי, אני אעשה משהו אחר, אבל אני אפרנס את עצמי.
אבל יש בכל זאת איזשהו פער בין זה שאמר לך תלמדי מקצוע, תפרנסי את עצמך, את תלותית, לבין גם השאיפה שלך להשפעה כמו ראש ממשלה, ולבין מסלול הקריירה שבפועל גם עשית, ואולי קצת תספרי לנו על זה. אבל בכל זאת יש פה איזו אמביציה מעבר למוטו הזה של אמא.
לא יודעת, זה, כל פעם זה בא, ואולי באיזשהו שלב אמרתי, אולי אני קצת פזיזה, ואני קופצת תפקידים, בלי לחשוב מה המשמעות של התפקיד. כבר בצבא הייתי, מהר מאוד קיבלתי תפקיד ניהולי, הייתי ב-8200, שהיום זה מאוד יוקרתי, והיינו באום חשיבה, ואחרי זה לימודים, יצאתי לעבוד, והייתי כלכלנית בקיבוץ, יצאתי לעבוד בקרן התנועה הקיבוצית. גייצו אותי, לא יודע. הם אמרו לי, מיכל, בואי, הייתי צעירה, לא הבנתי כלום מהחיים שלי. אמרו לי, בואי. אז אמרתי, בסדר, אני באה. הבנתי למה אני בדיוק הולכת? לא, קפצתי למים.
זה מדהים בעיניי, מיכל. פשוט לעשות, עוד פעם לעשות, ואז להתחיל לחשוב.
כן, ואז להתחיל לחשוב מה שאני עושה, נכון? כאילו, מה הבנתי בכלל? אז קפצתי למים האלה, וראיתי שבסדר, אני שוחה בהם טוב. אחרי תקופה, יש בי משהו תזזיתי, שלא נותן לי לשבת באותו מקום הרבה מאוד שנים, ואני כן מחליפה יחסית עבודות, לדור שלי זה לא כזה מקובל, היום הדור של ההייטק עושה את זה הרבה, כן. ואני החלפתי 4-5 שנים מספיק במקום אחד, וצומחים הלאה, צומחים הלאה, וצומחים הלאה. ואז עברתי לאיגוד התעשייה הקיבוצית, בתפקיד של שותפויות וגיוסי הון, ועסקתי לא מעט בזה. ואז עברתי לנהל קיבוצים, כל פעם זה היה קפיצה כזאת.
וזה תפקידים מאוד גבריים בדרך כלל, נכון? שלא נדבר על... מנכלית מועצת החלב, שאומרת נדבר על זה. תפקידים מאוד גבריים.
כן, נכון, אין הרבה נשים.
איך הסתדרת?
בסדר, בלי בעיה. בלימודים שלמדתי כלכלה, היינו 50 איש בכיתה, 46 היו בחורים ו4 בנות. אין מה לעשות, לא באו ללמוד כלכלה בפקולטה לחקלאות. זה מה שהיה.
אבל בתפקידים האלה ש... אתה יודע מה, בואי נדבר, היית, ואז עברת להיות מנכ"לית מועצת החלב, אישה יחידה מאז ומעולם.
נכון.
איך אישה מגיעה להיות מנכ"לית מועצת החלב? שזה שדה סופר גברי.
נכון. ראשית, התפקיד במועצת החלב למנכ״ל היה שמור לנציג של התנועה הקיבוצית. ולכן ההתמודדות הייתה בסקטור הזה. כי גם אם היה מושבניק שרצה את התפקיד, אז לא נתנו לו. ובית בתנאים התנאים שלי, האישיים, באמת הייתי כנראה מספיק טובה, בכדי שאני בחר, עברתי לא מעט מבחנים, אבל היה הרבה פוליטיקה, בכל תהליך הבחירה. היה הרבה מאוד פוליטיקה, יכול להיות שלא הייתי נבחרת, בגלל הפוליטיקה, הפוליטיקה הגבוהה, ברמות הכי גבוהות שאת יכולה לחשוב, אבל החקלאים נאבקו, אני צריכה להגיד תודה לחקלאים, שנאבקו ואמרו, אנחנו לא ניתן לפוליטיקאים שהם יקבעו לנו מי יהיה המנכ״ל, המנכ״ל יהיה מהתנועה הקיבוצית, והיא תהיה מיכל, כי היא זאת שמתאימה ביותר לתפקיד. כבר הכירו אותי בתנועה הקיבוצית, כבר ידעו מי אני, כבר עסקתי לא מעט בתפקידים בתוך התנועה הקיבוצית, סקטור המושבי גם למד להכיר אותי, וככה נבחרתי, אבל היה הרבה פוליטיקה. אני לא יכולה להגיד שלא היה פוליטיקה, ההתמודדויות, ואחר כך היה עוד תהליכים.
איך היה להיות מנכ"לית מועצת החלב? היית 5 שנים, נכון?
7 שנים. זה היה מאוד מאוד מעניין. מאוד מעניין, הרבה מאוד משרדי ממשלה, דברים באמת שמאוד מאוד מעניינים. הדבר הפחות שהיה לי טוב זה הפוליטיקה. כי אפשר היה להיות הכי מקצועיים בעולם, לבוא ולהגיד לשר, זה מה שצריך לעשות, ואחרי זה במשרד האוצר אומרים לשר, תקשיב, אנחנו ניתן לך מה שאתה מבקש למפלגה שלך, ופה אתה לא תיתן את זה במועצת החלב, לחקלאים. ולכן אני אהבתי את הקטע המקצועי מאוד, את הראייה המקצועית, פחות אהבתי את הנושא הפוליטי.
ואיך התמודדת איתו, עם הנושא הפוליטי?
אף פעם לא מתמודדים לבד. תמיד יש עוד הרבה מאוד אנשים שעוזרים. ולפעמים לא התמודדתי כל כך טוב, אז הסמנכ"ל שלי עזר להתמודד. היה לי סמנכ"ל טוב, הוא עזר להתמודד. שהוא היה בפוליטיקה, הוא היה מהמפלגה הנכונה. אז הוא עזר להתמודד. לא תמיד אהבתי, באמת, לא תמיד אהבתי את ההתמודדות הפוליטית, ואז...
האמת שקראתי עליך באינטרנט, אז ראיתי שבסוף החלטת לסיים את התפקיד כתוצאה מאי הסכמות עם השר הממונה.
נכון.
אתה היה איזשהו שלב שאמרת, מבחינתי, קו אדום.
קו אדום, מספיק.
איך הגעת להחלטה הזו אחרי 7 שנים?
בשנייה. זה לא צריך לקחת הרבה זמן, זה לא היה פעם ראשונה, לא פעם ראשונה שקיבלתי החלטה מהרגע לרגע, כמו לקפוץ למים זה מהרגע לרגע, גם לצאת מתפקיד זה מהרגע לרגע, לבוא ולהגיד, נסתכל במראה, נגיד חבר'ה, לא מתאים, תודה רבה, שלום ולהתראות, תמצאו מחליף, צריך פשוט לדעת לחתוך, וזהו, זה היה, וככה המשכתי הלאה. אחרי שסיימתי במועצת החלב, יצאתי לפנסיה חלקית, ואני מספרת את זה בכוונה, כי בעצם ראיתי שלא מתאים לי פנסיה. ואז חשבתי, אבל מה אני רוצה לעשות? אני ילדה גדולה. מה אני רוצה לעשות? אני כבר לא צריכה את העבודה בשביל פרנסה, בשביל כסף. אלא עכשיו אני אעשה רק מה שאני רוצה לעשות. וככה התחלתי להגיד שאני רוצה לחזור לעבודה, עבדתי חלקית כיושבת ראש בקיבוץ אחד, ופתאום באה הצעה כזאת, והגיעה עוד הצעה, פנו אליי, אז אמרתי כן, אני בשמחה, קח את התפקידים האלה, תפקידים שרציתי.
כן.
לא מה שלא רציתי. וככה חזרתי למעגל עבודה, ואני מאוד שמחה שאני במעגל העבודה ומעגל העשייה.
לגמרי.
אני חושבת שמה שאפשר לי את הפריצות המקצועיות, דווקא, זה היה דווקא הקיבוץ השיתופי. כי אני לא הייתי צריכה לדאוג לפרנסה אז. אני עבדתי איפה שעניין אותי לעבוד.
מדהים. זה לא פריבילגיה רצינית.
זה פריבילגיה.
ממש.
לא הייתי חייבת להישאר במקום עבודה אם לא נהניתי יותר, אם לא היה לי טוב. כי מה זה עניין אותי? מה השכר שמשלמים? זאת אומרת, זה הלך לקיבוץ. לא ראיתי מזה שקל בכל מקרה. ולכן יכולתי להרשות לעצמי.
ואת כל תחושת הסיפוק שלך מתפקידים הייתה קשורה לתפקיד
לסיפוק המקצועי.
ולתחושת לא לכמה גם השכר, שזה חלק מתחושת סיפוק בדרך כלל.
בכלל לא, היו פעמים שאפילו לא ידעתי מה השכר, אפילו לא עניין אותי מה גובה השכר. דבר אחדי שנכנסתי למועצת החלב, זה אמרתי ליושבת ראש, אני אקבל שכר כמו המנכ״ל לפניי. לא תהיה אפליה ביני לבין המנכ״ל. כי אמרת, את אמרת את זה מקודם, שיש אפליה בין נשים לגברים בתפקידים, ואני על זה עמדתי על שתי רגליים, ואמרתי, יהיה אותו השכר כמו שהיה למנכ״ל לפני. לא יהיה אחרת ממנו. באמת, זה מה שהיה, שזה היה אותו השכר.
תגיד, מיכל, ומגילך היום, מה היית אומרת למיכל בת ה-20?
למצות את החיים, לדעת לשלב עבודה, משפחה, אבל גם את החיים האחרים, את התחביבים, טיולים. אני דרך אגב שיחקתי ברידג' הרבה מאוד שנים, מאוד אהבתי, כשהתחלתי לעבוד בעבודות, מה שקרה מחוץ לקיבוץ, לא היה לי זמן, לצערי. חשבתי שאני אחזור בפנסיה, שאני אחזור לזה, אבל עוד לא חזרתי. אבל גם תחביבים וטיולים, לראות עולם, להתעסק בדברים שהם לאו דווקא תחום המקצועי והמשפחה. עוד דברים, חברים, ספורט, מה שנקרא לבלוע את העולם. זה מה שהייתי אומרת, לבלוע את העולם כמה שיותר. שזה הדבר בעיניי, כאילו מהותי, זה נותן לנו, זה נותן את האנרגיות.
מיכל, אני חווה אותך מאוד עם איזה בעירה פנימית כזאת של תנועה קדימה כל הזמן.
כן, אני
זה חוסן כזה, באמת. זה היום את בת 68. איך את עם הגיל?
זה מה שכתוב לי בתעודת זהות, אז אני בסדר עם הגיל.
אבל את מרגישה 68?
לא יודעת איך אמורים להרגיש ב-68. אני מרגישה שיש לי עוד אנרגיות לעשות עוד הרבה מאוד דברים. כן, שיש לי את האנרגיות. לפעמים אני מתעייפת, לפעמים יש קצת דברים בבריאות שהם לא פרפקט, אבל בסך הכל, כמו שאמרתי, לבלוע את החיים. אני מאוד אוהבת לטייל. למשל, הייתי עכשיו 3 ימים במדבר, בטיול ג'יפים, שישנים באוהלים ומבשלים
אוכל. וואו, כל הכבוד.
כן, אז אני מרגישה את הגיל. לא יודעת, לא, כאילו, זה לא מעסיק אותי.
לא מעסיק אותך.
ואני, לא מעסיק אותי. ואני רואה את החברה הצעירים ואת הילדים שלי, שצומחים וגדלים, והם כבר בגילים בין 35 ל-45, ואיך שהם מתנהלים, ואז ברור לי שאני יותר מבוגרת, אני לא בגיל הזה. וזה לא מעסיק אותי הנושא של הגיל. אבל הנושא של הגיל הוא כן משפיע בתחום התעסוקתי. ולא דיברנו על זה, הנושא של
התכוונתי.
הקדמתי אותך. בתחום התעסוקתי, דרך אגב, אני ידעתי שלנשים בגילאים היותר מבוגרים, קשה לקבל תפקידים של יושבות ראש. והכנתי את עצמי לזה. כלומר, כל שלב בחיים אני הכנתי את עצמי קדימה, לראות בני נולד, לראות מה יהיה. ואני הבנתי שלקבל תפקידים של יושבת ראש, זה לא יהיה פשוט ככל שמתבגרים. לבחורים יהיה יותר קל, לבחורות זה יותר קשה. ולכן, איזשהו שיקול כזה, שברור לי שזה מה שיקרה, שלא בכך ירצו אותי. ולכן צריך ללכת לתפקידים, או לנושאים שאתה יועץ יותר, שאתה נותן מעצמך, ולאו דווקא נושא שכבר לא צריך לנושא התפרנסות, כי אנחנו היום כבר פנסיונרים, לא צריך להוכיח לאף אחד שום דבר.
אבל את בתעסוקה מלאה, כן. ובתפקידים משפיעים.
כן,
וזה נכון. וזה בעיניי מסע מאוד אופטימי לאנשים שחצו את גיל ה-60, לנשים. זאת אומרת שכן, גם להכין את עצמם לשלב הזה, וגם שעדיין יש, את נמצאת במקומות מאוד משמעותיים.
ברור, אני רוצה להיות במקומות האלה, אני רוצה כמובן להשפיע, אני חושבת שהנושא, אני פנסיה כרגע, פחות אני אוהבת את הדבר הזה שלצערי אנחנו מגיעים אליו, החוגים והלימודים והתעמלות.
זה לא בשבילך.
בשבילי גם, זה כאילו גם, אבל גם להיות בתעסוקה, להיות, ואמרתי שאני מתנדבת, אני אגיד ביד שרה, זה קודש קודשים בשבילי, ההתנדבות הזאת שם. אני כבר 4 שנים, ואני הבורג הכי קטן שיכול להיות במערכת הזאת של יד שרה, אבל זה ממלא, וזה נותן, ואתה בתעסוקה.
ואתה בנתינה.
ואתה בנתינה, אמיתית.
ממש.
כן.
תגידי, אבל את נתקעת בקשיים באמת בעקבות הגיל? לקבל תפקידים שאולי רצית?
יכול להיות, לא כל דבר אומרים לי. התמודדתי על תפקיד של מנכ"לות מקווה ישראל. אז אני לא יודעת אם זה היה פוליטיקה שם.
כן, זה לאו דווקא גיל.
כן, אני לא יודעת. הייתי יותר צעירה ב4 שנים. אז לא בכך שזה היה גיל, יכול להיות שזה גם היה פוליטיקה. אני יודעת שמבחינת הנתונים שלי הייתי מתאימה להיות שם, קחו מישהו מישהי אחרת, בסדר.
אבל זה יפה שבגיל 64 עדיין הייתה לך את האנרגיה להיכנס לתפקיד סופר תובעני. זה לא חצי קלאץ', זה
קלאץ' וחצי.
ממש.
כן.
בגיל 64, שזה גיל פנסיה.
גם עכשיו אני בתפקידים ש... אבל יש לנו 24 שעות ביממה. יש זמן להכל. ואמרתי, ככל שאני עסוקה יותר, וככל שאנחנו עסוקים יותר, ככה מעניין לנו יותר.
ובריאים יותר, את אומרת.
זה אני לא יכולה להפתיע.
מה החלק הטוב בגיל? מה הרווח הנוסף של הגיל הזה?
וחכמים, אנחנו כבר מנוסים, אנחנו כבר לא מתרגשים, ואצלי אני פחות מתעצבנת. פעם הייתי ג'ינג'ית אמיתית, והייתי נדלקת מהמון דברים, ומעלה ווליומים. ועם הגיל אתה לומד, רגע, ראיתי את זה כבר, אני יודע איך להתמודד, אני מכיר את הסיטואציות, ואני יכולה לא להתרגז, לא לקחת ללב. לפעמים נגיד, לעבור הלאה, לעבור הלאה.
וואי, זה ואני חומה רואה גדולה.
כן, ואני רואה את ה... לצערי, אני רואה את הטעויות, ואי אפשר להגיד. מדברת כרגע אפילו בעסקי. אם אני לפני 20 שנה חשבתי שבאיזשהו ארגון שעבדתי, שצריך לעשות השקעה מסוג מסוים, וראינו אחרי שנה, שנתיים, שזה לא צלח, ואסור להיכנס לזה, ואני רואה בכבור 20 שנה, בא מישהו אחר, וחושב שהוא יהיה לא לומד מהעבר, לא לומד מהעבר, ועושה את אותם הטעויות, וחוזר על אותה טעות, ואז אני חושבת לעצמי, למה? למה חובה לעבור את אותה טעות? למה לא להקשיב? למה לא ללמוד? אני לא אומרת שהיינו יותר חכמים, אבל עברנו את זה, התנסינו, ראינו שזה לא נכון לעשות. אפשר ללמוד. וזה אחד הדברים שאני לא אומרת ממרום גילי, כי אני לא מרגישה ממרום גילי, אבל מהניסיון שצברתי, אני יודעת שיש הרבה מאוד דברים אבל כנראה שכל אחד צריך לחוות את הדברים על בשרו, ורק ככה.
ומה הדבר הבא שלך?
רק התחלתי את הדברים החדשים, להיות יושבת ראש קרן קמע של קרן ההשקעות, אז זה רק ההתחלה. אבל אני מעריכה, אני כן מעריכה, התחלנו עכשיו, עברו החגים, אנחנו נכנסים לשנה חדשה, ואני מעריכה שאני אמצא את עצמי מתעסקת בכתיבה, ומפרסמת מאמרים, בתחומים שאני מתעסקת בהם.
נפלא.
כן.
את אוהבת לכתוב?
חצי, אבל אני כותבת בסדר. זה הולך לי בקלות.
זאת אומרת, את מתכוונת להקדיש לזה זמן.
כן, כן. יש לנו זמן. אמרתי, זמן זה פונקציה שלנו, מה שאנחנו...
תגידי, ובכל זאת, איך את, את חושבת על הזדקנות? על זקנה?
כן. לצערי, אמרתי שאמא שלי נפטרה לפני חודשיים, ואני לא יכולה להגיד בסביבה טובה.
בת כמה הייתה?
90. לעומת אמא שלה, היא הייתה צעירה, כי אמא שלה ב-96, והדוד שלה ב-102. אז אני רוצה לקוות שאני אדע להזדקן בסביבה טובה, כמו שמעון פרס. צריך מודלים לחיקוי.
לגמרי.
ושאני פרד מהעולם, לסגור את העיניים, וזהו. ולא להיות נטל על אף אחד.
כמו שאת מקבלת החלטות.
כן.
אותו דבר.
אותו דבר, ככה. שזה ברגע אחד שזה... אני לא בטוחה שזה אני אצליח, ואני זה, מקווה.
זה, כן, זה לא בשלב. שאלה סתם אם זה מעסיק אותך בשלב הזה של החיים.
זה מעסיק, כי הנה רק אתמול קברנו את הקרוב משפחה מאוד קרוב שלי, שנפטר מסרטן בגיל 74. אז זה קצת מעסיק הדברים האלה. פעם אמרתי לבחור מאוד רציני, כשהיה בן 73, הוא אמר לי, הייתי יושבת ראש, והוא אמר לי, מיכל, אני יוצא לפנסיה. זה מה שאני רוצה, לצאת לפנסיה. ואני אמרתי לו, למה אתה כל כך טוב בעבודה שאתה עושה? הוא באמת, הוא היה תותח על ברמה ארצית. הוא אמר לי, תראי, נתן לך שנה וחצי למצוא לי מחליף, זה בסדר. ואז הוא סיים אחרי שנה וחצי, אז הוא כבר היה בן 74 וחצי, ואחרי עוד שנה הוא נפטר מסרטן. ובזה למדתי שלא אומרים לאף אחד כן לצאת או לא לצאת לפנסיה. מי שרוצה לצאת לפנסיה, שייצא, כי אי אפשר לדעת מה ילד יום.
או שאתה, את העבודה, פתאום את העבודה נורא שמשמרת את האנשים, אני חושבת.
אני גם חושבת.
תחושת המשמעות, לא יודעת אם עבודה, תחושת משמעות.
תחושת המשמעות, חד משמעית. כי כשאתה, אני מרגישה כי כשלא עובדים, העולם הולך ומצטמצם ומצטמצם, והוא נעשה צר, כל תחומי העניין לאט לאט הופכים לנכדים ומחלות. אני חושבת שצריך להימנע מזה משהו יותר. אני לא מצליחה לשכנע אנשים שיעבדו. אני לא מצליחה. מגיעים לאיזשהו גיל שיש איזה fed up מלעבוד ורוצים להיות חופשיים. אז כל אחד בבחירות שלו. רק יכולה להגיד שלי זה עושה טוב.
מיכל, אנחנו בסיכום. יש איזה משהו שלא שאלתי אותך, או איזשהו משהו נוסף שאת רוצה להגיד?
אני רוצה להודות לך, ענת. כי חשבתי ששעה של שיחה זה מאוד ארוך ומאוד קשה, ומה אני אגיד כל כך הרבה? על אף שאני יודעת שאני אוהבת לדבר, אבל עדיין שיחה כזאת היא שיחה... יותר קשה, יותר צריך להיות מאוד מרוכזים, ואז אני מודה לך, ענת, שהזמנת אותי לשיחה הזאת, להכיר גם את המקום המקסים הזה פה, ואני מאחלת לך המון בהצלחה, בקריירה השנייה שלך. ואם תצטרכי את עזרתי, אז אני אעזור לך לחנוך, כן, לחנוך, אם את רוצה שקצת... עזרה, אבל נראה לי שאת תותחית על.
אז תודה, מיכל.
ותודה לך, ענת.